אנחנו לא יודעות איזה חיים מחכים לנו כשאנחנו מסכימות באמת להיות עצמנו, כי זה כמו לצאת מהארון כזה. כן. פתאום את יוצאת החוצה עם דברים שהיו מאוד מאוד בפנים, ואז את מגלה גם בדרך כלל, זה לא היה כזה נורא כמו שחשבתי, וגם פשוט מלא אפשרויות חדשות נפתחות שלפני זה לא היו יכולות להיפתח.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים למוצאות בלנס. אני גל.
ואני מאיה.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט הבית של House of Balance, קהילה שמטרתה לעזור לנשים ובכלל, למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו. נשמח לראות אתכן גם באירועים שאנחנו מקיימות מחוץ למרחב הדיגיטלי. את כל הפרטים ניתן למצוא בעמוד האינסטגרם שלנו. העונה השנייה שלנו קדושה בשיחות מעמיקות עם נושאים שאתן המאזינות ביקשתן, אורחים ואורחות חדשות ודברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה. הולך להיות מעניין, מעשיר ומרגש. מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות.
אז היום אנחנו מארחות כאן את נרקיס אלון, מחברת רב המחר, אישה חיה, מנהלת הקהילה משחקות באש ומייסדת שותפה של ארגון W. ברוכה הבאה נרקיס.
מה קורה?
מה נשמע? יו,
כמה עברנו כדי להגיע להקלטה הזאת, אלוהים.
ממש. את יודעת שאנחנו בדרך לפה, פתאום קלטנו שעברה קצת יותר משנה, מאז שביקרנו אצלך.
וואו.
וזו הייתה באמת חוויה מאוד משמעותית בשבילנו, ככה להגיע, המפגש הזה שהיה, זה היה אז עם מרק.
נכון, וואי, כן, היה ממש מיוחד.
מאוד.
מאז מרק כבר נסגר.
נכון.
מה זה חבל? מה זה הפסד?
כן.
לגמרי. ולמעשה האירוע הזה היה איזושהי נקודת מפנה עבור מאיה ועבורי, כי זה בעצם היום שבו החלטנו לפתוח את הפודקאסט.
די! כן. איזה כיף!
כן, אז ממש סמלי ואיזושהי סגירת מעגל ככה. אז נורא מרגש.
אז נרקיס אלון, שי. מי שככה לא מכירה אותך, את רוצה קצת לספר על עצמך?
אז קוראים לי נרקיס, אני מתעסקת בתחום של קידום נשים ויחסים בין גברים ונשים וביטוי נשי בכל מיני דרכים בשנים האחרונות. כתבתי ספר שקוראים לו אישה חיה, שהוא מדבר על תהליך אישי של גילוי המיניות ואיך הוא השפיע לי על הקריירה ועל יחסים והכל. אני מייסדת שותפה בארגון שקוראים לו W, שזה רשת בינלאומית של נשים יזמיות, שגם אנחנו ניגשות לכל הנושא הזה של מנהיגות נשית בצורה שהיא הוליסטית, שגם נוגעת בקטע העסקי וגם נוגעת בקטע של הגוף. ואני גם מייסדת שותפה במשחקות באש, שזה פודקאסט ורשת וירטואלית של גברים ונשים שמדברים על מגדר, יחסים, מיניות. אני אימא של אבי ואגם, נשואה לגבר מקסים בשם אלון, ואני בן אדם מאוד מאוד אמוציונלי. בדיוק עכשיו אני מרגישה שאני כזה צריכה להחזיר את עצמי להיות פה בנוכחות, כי קרה משהו שהצבן אותי מאוד לפני שהתחלנו, שיתפתי אתכם. ואני חושבת שזה משהו שמאוד מייצג אותי, שהלב שלי מאוד נמצא בדברים שאני עושה, זה לטוב ולרע, ואני לומדת דרך כל מיני טכניקות וסדנאות וטיפולים בעצם לאזן את זה. זאת אומרת, כמו שהמטפלת שלי אומרת, לפעמים צריך כעס 4 ולא כעס 8, או עצב 2, למה שהוא יהיה עצב 8, לצורך העניין. אז אני מאוד בן אדם גם שעובד על עצמו, ולהשתפר כל הזמן ולהתפתח, וזהו.
אני מאוד מזדה איתך, העניין של האמוציונליות, לגמרי הלב מוביל אותי לטובה ולרעה.
כן, אז את יכולה גם להיות מאוד
לחלוטין.
כן, מדהים, מעניין.
אז שתינו זכינו לקבל את הספר שלך וגם לקרוא אותו, ושתינו עפנו עליו ברמות, ברמה ששאלתי את מאיה בדיוק, טוב, הספר אצלך להביא? אני כזה, לא, שאלתי אותו לחברה, גם אני שאלתי אותו לחברה, כי אנחנו פשוט כל, יצא פשוט הרבה שאנחנו מדברות עליו.
בדיוק, אני אמרתי אתמול לחברה שלי שאין לי דרך לדעת כמה אנשים קראו את הספר, כי בישראל ובעולם נראה לי כל כך הרבה אנשים משילים ספרים.
נכון. כן.
אז אי אפשר לדעת, אבל נראה לי שהרבה, בגלל שכאילו הרבה כזה פונים אליי ומדברים איתי, אבל זה קטע.
נכון.
שהלוואי שהייתה דרך לדעת את זה.
נכון.
אני חושבת שגם הדרך שבה ניגשים לספר, זאת אומרת, אני באתי לספר הזה מאוד סקרנית ובחוסר ידע, לא הכרתי אותך הרבה לפני, ולא הכרתי את הספר לפני, כזה משהו שקיבלתי ואמרתי, יאללה, אני מתחילה לקרוא אותו.
פשוט להתמסר.
בדיוק, ולדוגמה עכשיו, החברה ששאלתי לה את הספר, אז היא אמרה לי שהיא הייתה צריכה להתכונן המון נפשית לפני, שהיא החליטה שהיא לוקחת את הספר ובאמת מתמסרת אליו.
למה הייתה צריכה להתכונן לפני?
אני חושבת שהיה לה הרבה רקע לגבי, לגבי הסיפור, כי כשאני ניגשתי לספר לא ידעתי את הסיפור שלך ומה שדיברת בו. ועכשיו זה כבר הרבה יותר out there, אז כזה אנשים הרבה יותר מכירים על מה מדבר הספר, ולפעמים זה יכול קצת להלחיץ.
למה?
אני לא יכולה לענות בשמה.
לא, אבל באופן כללי, למה לדעת איך זה מלחיץ אנשים?
אנשים נרתעים גם לדבר על מיניות, והדרך שבה את כותבת מאוד חשופה ופתוחה ופגיעה, באה ממקום מאוד כנה, ואנשים פשוט לא רגילים לפגוש את זה. לדעתי.
זה משהו שהוא מאוד שונה מכל ספר אחר שאני קראתי ונחשפתי אליו לפני, אז אני חושבת שזה באמת מגיע מהמקום הזה.
כן.
מעניין.
אבל באמת אנחנו דיברנו פה הרבה על הספר, אנחנו ממש נשמח שתספרי עליו למי שעדיין לא קראה אותו.
אז בגדול, אני אגיד את הרקע, הרקע הוא בגדול שכאילו הסיפור מתחיל בעצם, למרות שאני מתחילה שם ממש מילדות, אבל בגדול הסיפור באמת מתחיל, והתפנית בעלילה מתחילה, שאני הובלתי איזושהי סדנה לאנשים יזמיות, ולמרות שזה הסדנת יזמות, בערב מתפתחות שיחות ספונטניות על מיניות, ונשים שם מדברות על תחושה של ניתוק מהגוף, ושהן לא באמת נהנות מהמיניות בחיים שלהם, גם היו על הטרדות מיניות וכל מיני דברים קצת יותר קשים, ואנחנו לפני מיטו. וזה פעם ראשונה שהייתי בשיחה כנה על מיניות. לפני זה לא היו לי שיחות כנות על מיניות, גם לא עם חברות שלי. ואז אני מבינה שדבר ראשון, מה שאני חווה זה לא רק שלי, וגם שזו בעיה. זאת אומרת שאפשר לפתור את זה, שזה, אם עד עכשיו לקחתי את זה כמובן מאליו, כי יש לנו המון דברים שאנחנו בעצם לוקחות כמובן מאליו בחיים. הנה, אפילו תראו, אתם כזה באתם וישבתם פה, וכל מיני דברים התפרקו, ופתאום אני כזה, וואי, אני צריכה לסדר, כאילו, כי אני הרבה עובדת מהמרטף הזה. צריכה לסדר פה. ותחשבו שכל יום שאני לא עושה את זה, ושאני מקבלת את זה שדברים פה מבולגנים או מפורקים, זה מקום שבו אני כאילו מקבלת את זה כמו שזה. אני מתפשרת על זה, ואני מסכימה שזאת המציאות שאני חיה בה. יש לזה השפעה, יש לזה השלכות, יש לזה משמעות. אז אני חושבת שבאותה מידה הסתכלתי על אינטימיות בחיים שלי. זה היה מין דבר כזה שאני מאוד מבטרת על עצמי בו, וזה מה שהכרתי. ופתאום יש בסדנה הזאת כזה משהו, ה-W הבא שלנו עכשיו בסופה שבאה, אז אני כזה, זה סמלי שאנחנו מדברות על זה עכשיו, אבל יש משהו בסדנה הזאת מאוד חזק שגורם לך לקחת החלטות תוך כדי הסדנה, ובעצם נשים לקחו כל מיני סוגים של החלטות, וההחלטה שאני לקחתי זה, אוקיי, אז אני הולכת, כאילו, רוב האנשים קיבלו החלטות על היזמות שלהם, אבל אמרתי, אני הולכת להתחבר לגוף שלי, אני הולכת לעשות שינוי במיניות שלי. ואז יצאתי למסע ש... דיברתי עם הבן זוג שלי דבר ראשון, ואמרתי לו את המצב פעם ראשונה שבעצם דיברנו על זה. ואז אני מספרת בספר את כל התהליך של מה עשיתי כדי לשנות את המצב הזה, להפסיק לסבול, ואפילו להגיע למצב של עונג, ואיך זה השפיע בעצם על הקריירה שלי, על היחסים שלי, על כל הביטחון העצמי. אז זה הספר. אני חושבת שהוא פוגש אנשים במקום חזק, בגלל שהוא פשוט מאוד מאוד כנה. זאת אומרת, הרבה ספרים על מיניות הם מאוד ספרים של עזרה עצמית כזה, של תעשי ככה או תעשה ככה. וזה ספר שבו אני פשוט מספרת בצורה מאוד לא מצונזרת את המסע שלנו, וזה גם נותן בצורה עקיפה כלים לאנשים, אבל זה בעיקר נותן לאנשים תקווה של כזה, אפשר לעשות בקשר לזה משהו, זה יכול להיראות אחרת.
וכמו שאמרת, אני חושבת שהדבר הכי מיוחד בספר הזה, זה האומץ שלך לבוא ולספר את הסיפור שלך כמו שהוא, עם הרבה דברים שאולי אנחנו בחיים שלנו לא ממהרים לשתף עם אנשים אחרים, כי זה סוג של מובן מאליו שכולנו אמורים ליהנות ממין, ויש לכולנו חיי מין נפלאים ומלאי תשוקה, וכולנו מלאות בעונג, ואז לבוא ולדבר על זה ולהגיד, היי, אצלי זה לא המקרה, אבל החלטתי לעשות מעשה ולעשות שינוי, והנה, ככה זה קרה. מאיפה האומץ והרצון לעשות את החשיפה הזאת?
אני חושבת שקרו כמה דברים. דבר ראשון, כשב-W התחלנו לשלב יותר ויותר תכנים שקשורים בחיבור לגוף, וראינו שזה ממש נוגע לנשים במקום עמוק. למרות שבהתחלה, ואני מספרת את זה גם בספר, ממש לא עשינו את זה בצורה אחראית ובצורה נכונה, כי היינו חסרות ניסיון ולא הבנו את המשמעות, אבל ראינו שזה פוגש נשים במקום מאוד עמוק, אפילו שרק מדברים על זה. אני אפילו לא מדברת על תרגילים או משהו כזה. והבנתי כזה, וואי, יש פה משהו שהוא ממש שורשי, שהוא שורשי בחוויית חיים שלנו, שהוא שורשי באיך שאנחנו מרגישות כלפי עצמנו. והדבר השני שקרה זה שפשוט פגשתי עוד ועוד אנשים שיש להם את הבעיה הזאת, והרגשתי כזה, וואו, זה דבר שחייב לצאת. אני ממש ניסיתי לא לכתוב את הספר הזה כמה פעמים, כאילו, כמה תקופות בתקופה של הכתיבה שעזבתי את זה, וחיכיתי וזה, וזה כל פעם חזר אליי. ואת יודעת, אתם יודעות, לקראת ההוצאה של הספר, רציתי להתחיל לנרמל את השיח, ובגלל זה הקמתי את משחקות באש. ובאמת במשחקות באש עוד יותר רואים את זה, כי יש שם שיח גם מאוד מאוד כנה על, על מיניות ויחסים, ופשוט רואים שגם, זה גם נרמה לי את הסיטואציה של כזה, אוקיי, מותר לדבר על הנושאים האלה, זה בסדר. וגם זה הראה לי שזה מאוד מאוד חשוב, שיש בזה משהו מאוד נחוץ ו, ולא נכון בעצם להתעלם מזה.
אני ממש גם יכולה להזדהות. אני חושבת שגם, שוב, לפני שקראתי את הספר, אז הייתי די פתוחה מחשבתית לכל הנושא הזה, אבל גם הספר ממש הציד בי רצון כזה של עוד יותר לדבר על זה עם החברות ועוד יותר לשבת ולפתוח את זה בכל מיני מילים שאולי לפני זה לא היינו מדברות עליהם, כאילו אפילו סקס, פוט, מילים שכזה הרבה פעמים יכולות מאוד להרתיע.
נכון, בספר אני קוראת לזה יוני, כמו סנסקריט, כן.
נכון.
אבל פוט זה עדיף כנראה.
נראה לי כל אחת במה שעושה לה טוב. אבל פשוט להגיד את המילים האלה ולא כזה לפחד מהם, ובכללי לפתוח את השיח, וזה ממש שינה את הדרך שבה אני וחברות שלי מדברות, זה משהו שלא היה לפני, אז אני ממש שמחה על זה, זה פתח הרבה פתחים להתפתחות לכולנו, ואני מרגישה שזה עדיין משהו שהרבה נשים כאילו מאוד מפחדות ממנו, ומאוד כזה במקום של שתיקה וריצוי, אם זה במיניות מבחינת מול הבן זוג או הבת הזוג, ובין אם זה בשיח. אז איזה טיפ ככה אפשר לתת, או איזה משהו שאת חושבת שבאמת גורם יותר להיפתח ויותר להרגיש בנוח לדבר על זה? איך חושפים את זה? איך פורצים את המקום הזה?
אני חושבת שהדבר שכמו הרבה דברים, הדרך הכי טובה לפרוץ מחסומים זה קהילה. כשיש קהילה תומכת, בכלל, כל שינוי שאנחנו רוצות לעשות בחיים, לאו דווקא שקשור רק במיניות ובגוף, ברגע שיש קהילה של אנשים שאנחנו גם מרגישים ככה שאנחנו לא לבד, ואנחנו לומדים אחד מהשנייה, ואנחנו פשוט מקבלים שיקוף למי שאנחנו, זה השיטות שהכי עובדות בשבילי, בגלל זה, זה מה שאני עושה כבר שנים. אני פשוט מקימה קהילות לנושאים שאני מרגישה שאני צריכה בהם תמיכה. הרבה אנשים שאני מכירה בשדה הזה, זה מה שגורם להם להקים קהילות. ואז באמת אתם, מה שאפשר לראות בדברים האלה זה שכולם עוברים את אותם דברים, כאילו, וגם אנשים שמגיעים מרקע מאוד מאוד דתי, גם נשים, גם גברים, גם מתבגרות, גם אנשים מאוד מבוגרים. זאת אומרת, כולם, לכל אחד יש אולי זוויות שונות וזה, אבל כולם בסוף עוברים דרך המקומות האלה, ואני חושבת שזה פשוט הצורה הכי טובה. כמובן, יש מקום של טיפול וסדנאות וזה, אבל מאוד קשה במקומות האלה להמליץ. משהו שקרה אחרי הספר זה שהרבה נשים פנו אליי לקבל המלצה על סדנאות ומטפלים, ואני לא נותנת המלצות בגלל שמשהו שעבד לי יכול להיות ממש לא נכון למישהי אחרת. אבל מה שכן עשיתי זה יצרתי מסע אודיו, שקוראים כמו פודקאסט מאוד ארוך כזה, שקוראים לו נשים חיות, שזה בעצם שיתוף פעולה עם מנחות שאני מאוד מעריכה בישראל, וכל אחת נותנת כמה כלים כאלה שאפשר כבר להתנסות בהם מהבית, ואז את יכולה להבין, רגע, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, ולהחליט את הדרך שלך. אז גם דברים כאלה, שכמו שלקרוא ספר, או לעבור סדנה, או להצטרף לאיזושהי קהילה ולקרוא חומרים, זה גם מאוד מאוד עוזר.
לגמרי. אחד הנושאים שאת מדברת עליהם המון בספר, וגם עכשיו ציינת, זה העניין של הקשר בין מיניות לקריירה. בהכרח, כשאת מרוצה מהחיים המיניים שלך, ואת נהנית בהם, אז זה נותן לך איזשהו דרייב, גם להביא את עצמך לידי ביטוי, ולתקשר ולבטא את עצמך במרחב המקצועי. את יכולה להרחיב על זה עוד קצת?
אז זה לא בדיוק, אני לא חושבת שזה בדיוק לינארי, זאת אומרת שאם את מרוצה מזה, את בהכרח תהיה מרוצה מזה, וגם כן יכולות להיות תקופות ש מאוד הולך לי בקריירה, אבל משהו בגוף מאוד מאוד חסום ומנותק. אבל כן, אני חושבת שיש בהכרח קשר בין הדברים. זאת אומרת, אם אני אהיה רגילה לזה שהצרכים שלי לא חשובים, למשל, בחדר המיטות, אז בהכרח יש משהו בתוך עצמי שגם חושב שאני לא חשובה באופן כללי. ואם אני חושבת שאני לא חשובה באופן כללי, כי הצרכים הכי בסיסיים של הגוף שלי הם לא חשובים, אז גם כשאני יושבת בחדר ישיבות, אז אני עשויה לחשוב שהרעיונות הכי עמוקים ואמיתיים שלי לא חשובים, או הצרכים הכי בסיסיים שלי במקום העבודה לא חשובים, כי הם לא חשובים פה, אז למה שהם יהיו חשובים פה? זאת אומרת, יכולה להיות אישה שהיא מדברת מאוד חזק במקום העבודה, והיא אפילו בעמדת כוח וזה, ואחר כך בחדר המיטות מתייחסים אליה לא יפה, והיא מתפשרת על עצמה. אבל אני אומרת שבהכרח יש משהו שלא יוצא גם בביטוי המקצועי שלה, בהנחה שמשהו שם לא פתור. זאת אומרת, זה נכון שיכול ללכת לך טוב פה ורע שם, אבל אם תדאגי שיהיה לך טוב פה, אז בהכרח כל הצדדים שבך ירוויחו.
קודם כל אני מסכימה עם זה, ואותי פגש הספר כשקראתי את זה, וזה פתאום חידד לי, כי לא שמעתי אף אחד מדבר על הקשר בין שני הדברים, ואז התחלתי לשים לב איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלי, ובהכרח כשיש לי תקופות טובות יותר עם הגוף שלי, וכשאני מרגישה שאני קשובה לו ולצרכים שלו, אז אני מצליחה להביא את זה לידי ביטוי בעבודה ובמקומות אחרים ובמערכות יחסים בחיים שלי בכלל. אז לי זה ממש חידש עצם זה שהייתה מישהי שבאה ודיברה על זה. וזה הפך להיות מאוד ברור ומובן. אז קודם כל תודה לך על זה.
איזה כיף.
ואני ממש שמחה שאנחנו מצליחות לעשות את השיח הזה, ואולי יהיו עוד נשים שזה גם ייגע בהם, ואולי יפיל להם כמה אסימונים, בין אם זה להבין מה הם חוות, ובין אם זה על הבנה שאולי הן רוצות לעשות איזשהו שינוי.
כן, זאת המטרה, לגמרי.
אז באמת, אני חושבת שאחד האתגרים שלנו בתור נשים, שאנחנו חיות בחברה שהיא פטריארכלית, זה העניין הזה של ההתנגשות בין לבטא את הנשיות שלנו על כל פניה, לבין הרצון להצליח בעסקים שלנו, ולפעמים זה יכול להתנגש. לדוגמה, שאלה שעלתה לנו בשיח זה אישה שהיא חיה והיא באמת תשוקתית ומחוברת לגוף שלה ולרצונות שלה, האם זה סותר את זה שאני יכולה להיות אשת קריירה מצליחה בהרבה פנים כשאני עומדת מול גברים? זאת אומרת, האם זה יכול לגרום לזה שהם לא יראו אותי כמקצועית, או יכול למנוע ממני הצלחה במובן מסוים כשאני מאפשרת לעצמי להיות מחוברת למקומות האלה?
למה את שואלת את זה? זאת אומרת, זה דברים שעלו לך גם בהתמודדויות שלך?
כן, זה תהיות. זאת אומרת, אם אני עכשיו, לדוגמה, בתור יוצרת תוכן, הרבה משתפת את החיים שלי, ומגיעה למקומות שהם יותר אינטימיים, ויותר רכים, הייתי אומרת, מעצם היותי אישה, ואני מבטאת רגש, ואני מעלה דברים שהם אולי כזה לא ביזנס-לייק, ומצד שני אני עצמאית, יש לי קהילה, יש לי עסק שהוא רץ. האם זה לא סותר את הדברים?
אבל יש מקומות שהרגשת שכן?
זה לא שהרגשתי, זה פשוט מחשבות שעלו לי.
כן.
אם עכשיו אני אשתף את מה שאני מרגישה וחובה, האם זה יכול לפגוע לי בקריירה? אולי זה יגרום לעסק לראות אותי בצורה מסוימת שהוא לא ירצה לעבוד איתי אחר כך? זה מהמקום הזה.
אז אני מרגישה כאילו תמיד השאלה הזאת היא לא רלוונטית רק לחייתיות או לדברים כאלה, או לעסקים לעומת חיים אישיים. אני חושבת שתמיד ההסכמה לבטא את עצמנו ואת מי שאנחנו בצורה כנה, יכול להיות לזה מחיר. לא משנה מה את רוצה לבטא. יש אנשים שאולי זה לא ימצא חן ביניהם, ושפתאום הם יגידו, היא ככה, כי היא אומרת משהו. וזה סיכון שתמיד מפחיד לקחת, בעיקר כי אנחנו רוצות כזה שיקבלו אותנו, ושהכל יהיה בסדר וזה, אבל השאלה מה האלטרנטיבה? בגלל שהאלטרנטיבה של כל הזמן להיות מחושבת ולנסות להתאים למשהו כשלא בהכרח זה עובד, היא עבורי מחיר מאוד מאוד גבוה לשלם. אני אגיד לכם שבתחילת היום הייתה לי שיחה עם, זה מצחיק, היום התראיינתי לעוד פודקאסט היום, עם מישהי בשם עדי בלמס, אתם יודעות מי זאת? היא מדברת על מיניות, עם מיניות צעירה היא קוראת לזה. כי יש לה כזה קהל של בנות 20. והיא דיברה, היא שיתפה שהיא הגיעה למסקנה שהיא לא רוצה יותר להיות באסתר, שיש דברים שאנחנו מסתירות אפילו מעצמנו, אוקיי? מרוב שאנחנו לא כנות. וזה כל כך הדהד, כי אני הרגשתי כזה, וואי, גם אני לא רוצה להיות יותר באסתר. אני רוצה פשוט להסכים בצורה פשוטה כזאת, אוקיי, זאת מי שאני, וזה מתאים במקומות מסוימים, וזה לא מתאים במקומות אחרים, ומעולה, והמקומות שזה לא מתאים בהם, זה חסך לי המון זמן, איזה מעולה. זהו, אז אני מרגישה כזה שזה שברור, צריך לעשות את הדברים במידה, ולהפעיל שיקול דעת והכל, אבל אני חושבת שזה מחויבות חשובה שאנחנו נהיה מי שאנחנו, ובעיקר שיש חשיבות לזה היום יותר מבדרך כלל אפילו, קולות אותנטיים ושמביאים גם את עולם הרגש יושמעו.
כן, אני חושבת שזה תהליך שאני עוברת עם עצמי בשנים האחרונות, של באמת כמה שפחות לחשוב על איך יראו אותי, ויותר לחשוב איך אני רואה את עצמי, ובעיקר איך אני מרגישה כשאני מבטאת את עצמי בצורה מסוימת. זה באמת מאוד מורגש ברשתות חברתיות, כי זה לא לבטא את עצמך מול בן אדם אחד, או מול קבוצת חברים, או ככה מול איזושהי חבורה או בוס, אלא זה באמת לבטא את עצמך בפלטפורמה עם המון המון אנשים שאין לך מושג בכלל מי העיניים שרואות אותך בצד השני, ואין לך מושג איך הם יקבלו את זה. ואני זוכרת שפעם, כאילו, כשהייתי אומרת משהו או כותבת משהו, אז הייתי ממש חושבת כמה פעמים, האם זה נכון לבטא את זה בצורה הזאת, כי לא יודעת, עכשיו יראה את זה דוד שלי, או עכשיו תראה את זה אמא של חברה הכי טובה שלי, וכזה מה הם יחשבו, ואיך אחרי זה הם ידברו אליי כשהם יראו אותי, ונורא שחררתי מזה, ודווקא השחרור הזה הביא איתו המון פתיחות, והמון חיבור עם אותם אנשים, והרבה יותר רצון לדבר על כל מיני נושאים שפעם באמת היו נורא מפחידים, או כזה לא מדוברים בקולי קולות, ופתאום עכשיו כזה הם מרגישים בנוח לשאול אותי שאלות, או כזה לדבר על דברים שבכיף גם הייתי עונה לפני, אבל פשוט לא ביטאתי את זה אף פעם החוצה.
כן.
אז זה דווקא פתח פתח למשהו חדש.
כן, אנחנו לא יודעות איזה חיים מחכים לנו, כשאנחנו מסכימות באמת להיות עצמנו, כי זה כמו לצאת מהארון, כזה.
כן.
פתאום את יוצאת החוצה עם דברים שהיו מאוד מאוד בפנים, ואז את מגלה גם בדרך כלל, זה לא היה כזה נורא כמו שחשבתי, וגם פשוט מלא אפשרויות חדשות נפתחות שלפני זה לא היו יכולות להיפתח.
כן, זה ממש מעניין. גם עם הפודקאסט עכשיו, אנחנו מגלות את זה כל פעם מחדש.
מה? לבד פתאום.
שכל פעם שאנחנו מעלות איזשהו נושא מסוים, בין אם זה אורח חדש או שיחה חדשה בינינו, אז כזה נוצרת שיחה אחרת עם עוקבות, ונשים בקהילה פותחות איתנו כל מיני נושאים שלפני זה הם לא היו מדברות איתנו עליהם. אז כזה תמיד זה מביא איזשהו עד חיובי, או שיח פשוט. שגם מדהים. את זה אני רואה חיובי, אני לא רואה בזה
כן.
משהו שלילי, גם אם אנשים לא מסכימים.
נכון. אני חושבת, בהקשר למה שאמרת קודם, נגיד, זה באמת איזושהי דילמה, כי במובן מסוים, אני יכולה להיות מאוד מחוברת לעצמי, ולדעת מה עושה לי טוב, מה עושה לי פחות טוב, ואז הגבול של השיתוף, ומה אני בוחרת להביא, הוא מאוד דק. כי בסוף אני מאוד מסכימה, וגם מאיה ואני דוגלות בלהביא שיתופים שהם אותנטיים, גם דברים שהם לפעמים יותר מאתגרים, ותחושות שהם לא הכל רק highlight reel של החיים שלנו, אבל יש איזשהו קו של, את יודעת, את אומרת, מה אני מוכנה לשתף, מה הוא שלי, מה נכון להביא, ואני יכולה להגיד לפחות על עצמי שבחיים, וגם זה משהו שאני מדברת עליו בעיקר בפודקאסט, כי אני מרגישה שזה הפלטפורמה שמאפשרת את השיח הזה, שהוא יותר עמוק ויותר כזה, לדבר על דברים כאלה, שמיניות. את אומרת שהנה מישהי, או מישהו שמאזינים לפרק הזה, ו-40 דקות פנימה מתחילים לדבר על הדברים האלה, אוקיי, זה מישהי שבאמת מעניין אותה השיח הזה. אני חושבת שכל פלטפורמה מביאה איתה ייחודיות מסוימת. נגיד פה באמת, תקני אותי אם אני טועה, אבל אנחנו מרגישות בנוח יותר להביא את עצמנו רבדים שהם יותר חשופים, כי זה נותן איזשהו ביטחון שמי שנמצאת כאן, נמצאת כאן מכוונות טובות. והרבה פעמים באינסטגרם זה כאילו פלטפורמה שהיא יותר נגישה קצת, והרבה פעמים אנשים שנמצאים שם, זה מרגיש כזה יותר שטחי.
כן, את מסוים. לא מביאה דברים עמוקים באינסטגרם?
אני משתדלת כן להביא דברים גם עמוקים לאינסטגרם, אני מרגישה שפה מתאפשר לנו יותר לצלול פנימה.
כן.
ונגיד, לדוגמה, כן, אני מרגישה שנגיד, אם אני מדברת על מיניות באינסטגרם, התגובות והאנשים שזה פוגש אותם, הם לאו דווקא יאפשרו את השיח, שאנחנו רוצות לנתב, כמו שכאן יש לנו שליטה, להביא את עצמנו לידי ביטוי.
יצא לך לבקר במשחקות באש? בפייסבוק?
כן, כן.
כי שם יש ממש שיח על מיניות, וכמובן שהרבה פעמים השיח יוצא משליטה, ולוקחים את זה לכל מיני כיוונים, וזה קשה. אבל
זו גם קהילה יהודית שנועדה לדבר הזה.
נכון, וגם פייסבוק יותר מאפשר שיח מאינסטגרם, שקצת לא כל כך קורה שם שיח, זה יותר כזה
תגובתיות.
תגובתיות, כן.
כן.
אבל כן, לא, ברור שפודקאסט זה יותר מעמיק. סתם, זה מעניין. אני חושבת שאפשר לדבר על כל דבר בכל פלטפורמה, פשוט צריך לדחוס את זה בצורה שמתאימה לשפת הפלטפורמה. אבל בעיניי זה חשוב לדבר על הדברים האלה בכל פלטפורמה, פשוט בצורה יהודית.
כן. אותי ממש מעניין לשאול אם לך הייתה איזושהי נקודה, בין אם זה בחוויה שתיארת בספר, בין אם זה אחרי, שנתנה לך כאילו מין כזה עוד ניצוץ של נקודת מבט של איך את רוצה להעביר את זה ואיך את רוצה שאנשים בעצם יקבלו את המידע הזה שאת חושפת דרכך. זאת אומרת, כאילו, ברור שגם הספר וגם הקהילה והכל נורא נורא משפיע, אבל אם יש איזושהי נקודה שאת כזה אומרת, וואי, פה אני מרגישה שאני באמת מדברת את עצמי, ואני רואה שבאמת מקשיבים ושומעים ומקבלים מזה את, את כל מה שאני מנסה להעביר. את מנסה למה
אני מנסה? כן, אני חושבת שפחות, זאת אומרת, משחקות באש זה לא שאני מדברת. זה קבוצה של 20,000 איש. כן. שיש בתקופות שיש אינגייג'מנט מאוד גבוה, שלפעמים 80% אינגייג'מנט בקבוצה, אז אני מדברת, אני מנסה לדבר הכי פחות, זאת אומרת, אנשים מדברים, וזה בעיקר מקום של ללמוד ולהקשיב. אני לא רואה את עצמי כאיזה מורה או מנחה או משהו כזה שצריך להקשיב לי. זה בעיקר לבוא ולהראות לאנשים, וואו, בואו נצא למסע, בואו נלך על זה, כזה. אז הנה המסע שלי, אבל יש 1,000 אחרים. אז בעיקר אני מרגישה שמאז שהתחלתי לעסוק בזה, אני בעיקר לומדת מאנשים אחרים. ולא, אני פשוט מנסה בצורה מאוד אותנטית, כזה. אני הולכת אחרי הסקרנות שלי, ואז באופן אותנטי משתפת מה שעלה ממה שחיפשתי ומה שגיליתי, ואז אנשים אחרים עושים אותו דבר, ונוצר שיח. אני רואה את כל הדבר הזה כשיחה, ופחות כמקום שבו אני משמיעה. יוצא לי לפעמים פשוט להשמיע, אבל באמת זה נותן משהו עד גבול מסוים, כי אני יודעת כבר מה אני חושבת. זאת אומרת, אז נראה לי הקטע הוא כזה לבוא ולצאת החוצה. בגלל זה, אגב, אני הרבה יותר אוהבת לרעיין מלהתראיין. יש משהו? בלרעיין זה נורא כיף, כי את שואלת שאלות ואת לומדת את הבן אדם, ולהתראיין זה כזה, אוקיי, אני מקשיבה לעצמי, אומרת כל מיני דברים, כאילו זה כזה, זה אחרת.
והיה איזה משהו ככה במסע שלך לגילוי המיניות שהרגשת שקשה לך יותר לשתף ולהוציא החוצה?
לא, אבל כאילו כן ממש שיתפתי את כל הדברים שעולים משמעותיים בספר, אבל כן הספר עבר צנזורה. עבר צנזורה על ידי הבן זוג שלי, ומן הסתם, כי זה מדבר גם עליו.
כן.
אז לגמרי היה דברים שלא נכנסו.
אחד הדברים שאני ממש זוכרת שדיברת עליהם במפגש שהיינו אצלך פה בסלון, זה החיבור לגוף וקבלת החלטות מתוך חיבור לגוף, שזה ה-Hell Yes. ואנחנו ממש נשמח אם תוכלי לשתף על זה גם את המאזינות.
אז הרעיון של כן מלא, למדתי את זה בסדנת מיניות, אבל יש כל מיני אנשים שמדברים על הקונספט הזה, הוא מדבר על לקבל כן משלושת המרכזים. שכל, לב וגוף. אז בשכל מה אני חושבת שאני צריכה לעשות? בלב מה אני מרגישה שאני צריכה לעשות? ובגוף מה הגוף שלי אומר לי על שלושת האפשרויות האלה? ובעצם יותר קל לנו קצת לשמוע את הרגש ואת השכל, ואת הגוף קצת פחות, אבל בעצם הרעיון הוא ללמוד להקשיב לכל אחד מהדברים האלה, ולנסות כמה שיותר בחיים, אם לא כל הזמן ללכת רק על הקן המלא, בגלל שזה מייצר לנו חיים שהם אחרים לחלוטין. זה בגדול הרעיון, והרבה פעמים אנחנו לא זוכרות הרבה הזדמנויות שבהם אנחנו באמת הלכנו על קן מלא. הרבה מהחיים של רובנו הם ליד, כזה, משהו שאני מאוד, מאוד מתחברת ומבינה. אבל בתקופות שאני באמת מקפידה על זה, זה מטורף כמה דבר אחד גורר דבר שגורר עוד דבר.
אולי ניתן איזושהי דוגמה, אם זה בסדר.
הנה, הדוגמה למשל מה שדיברתי איתכם לפני, בדיוק כן. סיפרתי לכם לפני שהתחלנו להקליט, שאני קיבלתי הזמנה להשתתף באיזה כנס, ולהעביר איזשהו תוכן, אבל כל מיני דברים שם הם לא בדיוק כזה. הסטינג לא בדיוק מה שאנחנו צריכות, התשלום הוא לא בדיוק. ובדיוק דיברתי איתכם על זה לפני, שאמרתי מצד אחד, אין לי כן מלא. אבל מצד שני, יש את המקום הזה שאתה אומרת, רגע, זה פחד? אולי אני מפחדת? או שזה באמת זה שאין לי כן מלא? והמקומות האלה אני שמה לב שממש הגוף הוא מה שעוזר. בסוף כזה לעצום עיניים ולהקשיב לגוף ולהבין האם יש פה כן מלא או לא. והאם אנחנו מסכימות ללכת על בחירות שאין בהן כן מלא, או שאנחנו מצליחות לשחרר אותם.
אז נגיד, אם מישהי רוצה עכשיו ליישם את הרעיון של הקן המלא, והיא פוגשת איזושהי דילמה בחיים שלה. אז איך היא יכולה באמת, מה שנקרא, ליישם את הרעיון הזה פרקטית? אם היא יושבת עכשיו ומקשיבה לנו.
באופן פרקטי, אני חושבת שהדרך הכי טובה, יש הרבה דרכים לעשות את זה, אבל גם אפרת וולפסון מדברת על זה הרבה, על איך אנחנו מדברות עם הגוף, איך אנחנו מקבלות תשובות מהפות, מקבלות תשובות מהבטן, מקבלות מכל מיני איברים. אבל הדרך הכי טובה, רגש ושכל זה יהיה לך קל, הדרך הכי טובה זה לפתח מיומנות של הקשבה לגוף. וכמו שיח עם כל יצור חי, הדרך לפתח אותו היא לנהל אותו. אז הייתי מתחילה לשאול את הגוף שאלות, כזה נגיד לעצום עיניים ולהגיד, אוקיי, האם אתה חושב שאני צריכה ללכת לעשות את הכנס הזה? ובפעם הראשונה שאני אשאל, אני לא אשמע שום דבר. אבל אז אני יכולה לשאול כל מיני שאלות שאני יודעת עליהן את התשובה. כאילו, האם אני אוהב את הבן אדם הזה? איך, תראה לי איך זה מרגיש שאתה אומר לי כן. האם אני ככה וככה? וזה, כל יום שומעים יותר ויותר, עד שבשלב מסוים זה כבר נהיה חלק אינרנטי שממש יכול לחסוך לנו המון המון זמן. יש גם עוד תרגיל קצת יותר היפי, שהוא ממש הופך את הגוף למטוטלת. אתם מכירות את הרעיון של מטוטלת, שאת כאילו מחזיקה משהו ואומרת, טוב, אם זה לצד הזה זה כן, ולצד הזה זה לא, אז את יכולה לעשות את זה גם עם הגוף. שאת אומרת, טוב, קדימה זה כן, אחורה זה לא. ואז את שואלת את הגוף שאלה ורואה לאן הוא נוטה. זה פשוט כל מיני דרכים לתקשר עם הגוף שלנו. זה לא שבא איזה חייזר מחלל חיצון, זה לא שזה תקשור. זה פשוט דרך לנהל תקשורת. עכשיו כן, זה מרגיש מוזר בהתחלה, אבל קורים דברים מאוד מאוד מיוחדים כשעושים את זה ומכניסים את זה ליום יום.
דיברת מקודם, שאלתי אותך על הספר, אז אמרת שזה עבר צנזורה על ידי בעלך, ובכללי כאילו...
עבר צנזורה כי הוא דמות שמופיע שם, לא כי אני צריכה שבא לי לעבור על דברים שאני כותבת על עצמי, כן?
ברור.
רק על הדברים שהוא... לא, כי זה נשמע קצת...
לא, לא. רק על דברים ש... אז אולי נגיד את זה עוד פעם.
לא, לא, זה בסדר, החילופי דברים האלה הם סבבה. רק על דברים שפשוט הוא מופיע שם, וחיי המין שלנו מופיעים שם, אז הוא היה צריך להחליט מה מתאים לו על עצמו שיופיע ומה לא, כן?
לגמרי. אני פשוט לקחתי את זה ישר לכיוון של באמת שיח בין בני זוג, שחווים איזושהי חוויה מסוימת, וכזה יש לפעמים גם את הפחד מלשתף, ואת גם מדברת על זה בספר, שבאמת שיתפת אותו במה שאת חווה ומרגישה.
זה בעצם מסע משותף.
כן, בסופו של דבר, כאילו אני מרגישה שזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שמיניות זה משהו ש... הוא מאוד שלנו, אבל הרבה פעמים אנחנו חוקרים אותו ומגלים אותו בזוג. ואיך בכלל מגיעים למצב שאת מרגישה ככה בנוח לבטא את עצמך, כאילו, איך את הרגש בנוח כשהיא צריכה לגשת ולומר לו את הדברים האלה, כי...
של אני לא מחוברת לזה, אני רוצה שנשנה?
כן, כן.
האמת שזה היה מאוד מאוד קשה, זה מאוד קשה. כי יש בזה משהו מעליב גם לבוא ולהגיד למישהו, וואי, משהו במיניות שלי לא, שלנו לא עובד. עבורי, שנכון, זה היה בעיה שאני הגעתי איתה כבר והרגשתי ככה עם כל גבר, אבל עדיין, זה כן משליך עליו באיזושהי צורה, אפילו אם זו לא אשמתו. אז זה באמת היה מפחיד, וזו שיחה גם שאת כאילו מביאה איזושהי בעיה לשולחן שאין לה פתרון מיידי. זה בעיה שצריך עכשיו ללכת דרך כדי לעשות איתה משהו. אז זה באמת היה קשה, אבל אני חושבת שהגעתי למצב שכבר הייתי חייבת. זאת אומרת, זה בער בי, לא יכלתי שלא לעשות את השיחה הזאת, זה כבר היה כזה, אני לא יכולה. אני הרגשתי משהו דומה עם להפסיק לגור בעיר. באיזשהו שלב, לא יכלתי יותר לגור בעיר. זה הרגיש לי כבר יותר מדי להתפשר על משהו שאני לא מסוגלת. אז נתתי פה דוגמה נורא כלילה כזאת, כמובן שזה קורה בחיים על דברים יותר קשים. אבל אני חושבת שכולנו מכירות את זה, וגם משהו שלמדתי פעם גופה של אישה, תבונתה של אישה, זה ספר ממש חשוב על גוף האישה, שהיא מדברת שם שבשבוע לפני המחזור, לשבוע לפני הווסת, הרבה פעמים צפים הרבה דברים שמפריעים לנו, ואז שבוע אחרי זה פתאום לא מפריע לנו יותר, אבל זה כן מפריע, פשוט זה השבוע שבו הם צפים ואי אפשר להתעלם מהם. חודש אחרי זה הרבה פעמים, באותו שבוע זה שוב יפריע לך. אז כן, אז זה הגיע לאיזושהי נקודת רתיחה כזאת שהייתי חייבת כבר לעשות איתה משהו, אבל זה בהחלט שיחה לא פשוטה.
אני פשוט מרגישה, נגיד, הרבה פעמים אני יושבת עם חברות שיוצאות עם כל מיני גברים, לאו דווקא עכשיו מערכת יחסים של שנה, שנתיים, אלא כזה דייטינג, והרבה פעמים באמת מרגישות את הדברים האלה, אבל כאילו שותקות, מרגישות שלא בא להן לחייר את הסיטואציה, ולא בא להן ש... שהדברים יהיו
כבדים.
ואני באמת טועה אם כאילו, אני כשאני מדברת איתם, אז אני תמיד אומרת שאני מבחינתי, כאילו, אם את לא מרגישה בנוח להגיד את זה, אז כאילו,
את לא אמורה
להיות שם. מה את עושה? למה את שם? אם את לא נהנית מזה עכשיו, למה את שם?
כן, אנחנו מפחדות משינוי, אנחנו מפחדות להיות לבד. יש הרבה דברים שהם לא מספיק טובים, אבל את עדיין נשארת שם.
נכון.
כי את לא יודעת מה האלטרנטיבה עדיין, כי חוסר ודאות זה נורא מפחיד, כי מי אמר שאת חושבת שתמצאי משהו אחר. יש תמיד המון המון סיבות למה לא לעשות שינוי. שינוי זה דבר באמת נורא מפחיד. ואני כבר שכאילו התרגלתי לעשות שינויים, עדיין אני שמה לב שיש בי כל כך הרבה התנגדות לשינוי. כאילו, הרבה פעמים בשלב של שינוי יש את השלב שעדיין אין שום דבר, כאילו, עוד שום דבר לא החליף את המצב. המצב הקודם מתחיל לזוז, אבל אין אלטרנטיבה, וזה נורא, זה רגעים שהם כזה, אימאלה, אין שום דבר. מה יהיה? תמיד יישאר ככה? תמיד לא יהיה שום דבר? מי אני? כזה, מה קורה? אז אני חושבת שהקטע הזה של להסכים לעבור דרך שינוי, זה הרבה מהמשאבים שצריך לפני שעושים, לפני שמנענעים ככה את הספינה.
מרגיש לי כל כך חשוב גם באמת השיח על שינוי, כי בסוף עד שאתה לא מנסה, אתה לא יודע. ולפחות על עצמי אני יכולה להגיד שבהרבה מקומות בחיים, השינויים היו בהכרח לטובתי, גם אם הם היו מאתגרים באותו הזמן, בין אם זה מעבר דירה או פרידה משמעותית, או כל מיני החלטות של עבודה. בסוף באמת, אם את מקבלת את ההחלטות האלה ממקום שאת מכירה את עצמך, ואת רוצה להאמין שמשהו באמת הוא נכון לך, גם אם הוא יהיה קשה, אז השינוי, זאת אומרת, לא לפחד מהשינוי. זאת הכוונה. ונגיד, אם מישהי רוצה עכשיו באמת לעשות איזשהו שינוי מעבר למה שאמרת שהקלטת של הנשים חיות,
כן.
נכון? אז מה עוד אנחנו יכולות להמליץ למישהי לעשות?
אם היא רוצה לעשות שינוי ספציפית בעולם של מיניות, אז יש המון מה לעשות. זאת אומרת, אני ממליצה כמובן לקרוא את הספר שלי, אני חושבת שהוא יכול לתת השראה, למרות שהדרך שלנו הייתה הדרך שלנו ולא מתאימה לכולם, אבל זה כן יכול לתת השראה לדרך. ובאמת יש את מה שאמרת, את נשים חיות, שפשוט בעיקר המנחות שמופיעות שם זה נשים שאני מאוד ממליצה לעקוב אחריהם ועל הדברים שהן מציעות, שהרבה מהדברים לא עולים כסף, הרבה מהדברים נמצאים ברשת והם חינם, משחקות באש, גם יש הרבה ללמוד מהקבוצה הזאת. יש פשוט המון ספרים, המון, אני חושבת שהדבר הכי חשוב, בגלל שהמשאבים קיימים. גם אם את לא רוצה להשקיע עכשיו כסף ואין לך יכולת להשקיע כסף, יש כל כך הרבה ידע שקיים. האתגר הוא בעצם להבין רגע מה נכון עבורי. האם אני צריכה לעשות פיזיותרפיה רצפת אגן, או שאני רוצה ללכת לסדנת מיניות, או שאני רק רוצה לראות וידאוים בנושא, או מה אני רוצה. אני חושבת שהדבר הכי הכי חשוב זה הרצון. זאת אומרת, אם את תחזיקי רצון באמת בתדר המשכי, זה מושג כזה מהאוניברסיטה הקוסמית, זה מקום שאני כזה לומדת בו, דברים של רוחניות. אז מדברים על רצון בתדר המשכי, שהרבה פעמים הרצון שלנו מתפוגג, מביאה איזשהו רצון ואז הוא נעלם, ואז זה נורא קשה לייצר ככה שינוי. אם את מצליחה להחזיק את הרצון הזה, אז גם שדברים יבואו ויהיו קשיים ויהיו אתגרים ויהיו זה, אז תחזיקי את הרצון, ואז בסוף תוכלי לעבור את המשוכה. אז אני חושבת שהרצון הוא הכי חשוב, להתחבר לרצון, להעמיק את הרצון, ואז יגיעו אלייך הדברים. פשוט הדברים שאת צריכה לעבור יגיעו אלייך. ואני רוצה להגיד שגם אני, זה שהיה לי בעיות במיניות, זו הייתה מתנה, כי אם לא היה לי בעיות, אז הייתה לי איזושהי מיניות שמתפקדת ככה או ככה, אבל זה גרם לי לחוות חוויות הרבה יותר מעמיקות ולגלות דברים שלא הייתי יודעת בחיים על המיניות שלי. הרבה פעמים הבעיות האלה הן בעצם מתנה שיש לנו, שניתנת לנו.
אז אנחנו ממש מודות לך שהסכמת להתארח בפודקאסט שלנו ושאירחת אותנו בבית שלך.
אתם שוב. הכי מקסימות שיש, אני מה זה מצטערת על כל האתגרים בדרך וזה.
It's part of it.
כן. It's part of life. אם העוקבות שלנו מעוניינות למצוא אותך, אז דיברנו על זה שהן יכולות למצוא אותך גם באינסטגרם, גם בקבוצת פייסבוק של משחקות באש. יש עוד מקום שהן יכולות למצוא
אותך? יש את האינסטגרם, יש את משחקות באש, יש את האתר שיש בו את הספר ואת כל הדברים וזה. אנחנו נשים את הלינקים בתיאור הפרק.
ממליצות לכן בחום לרכוש את הספר ולקרוא אותו, וגם לשתף אותנו ואת נרקיס מה הוא העלה בכן.
אז אנחנו מקוות שנהנתן ואהבתן את הפרק. כרגיל נאמר שאם לקחתם ממנו משהו, אנחנו נשמח לשמוע בעמוד האינסטגרם שלנו, House of Balance, וכמובן גם נרקיס, תשמח לשמוע מה חשבתן על הפרק. ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. שיהיה יום מקסים.